שורתם. קודם כל הביטוי הזה הוא ביטוי, הוא ביטוי מפתיע. כיוון שאפשר להגיד שור לא מועד, אבל תם זה מילה שבדרך כלל יש לי איזושהי קונוטציה והקשר חיובי, הקשר שעוסק בכוונות הטובות או הישרות של האדם. ככה בדרך כלל מופיע הביטוי הזה במקרא. שורתם זה ביטוי שלא מופיע במקרא, אבל חז"ל בוחרים לקרוא לשור רגיל, שור שלא הזיק עדיין שלוש פעמים ולא הועד בבעליו, שורתם. המציאות של שורתם היא ייחודית ובולטת במערכת דיני נזקי הממון. גם ייחודית במובן הזה שאמרתי, שאנחנו מדברים על נזק, אבל אנחנו מתייחסים אליו באופן תמים. מה שאולי אי אפשר להגיד על נזקים אחרים ולקרוא להם תמים. אבל העיקר הייחודיות ועיקר הבולטות ועיקר השונות היא בתשלומים של שורתם. תשלומי שורתם ייחודיים בשני מובנים, גם במובן של כמות התשלום, חצי נזק ולא נזק שלם, אבל גם ואולי עוד יותר מכך במובן של אופן התשלום, ששורתם משתלם מגופו ולא משתלם מן העלייה בלשון חז"ל. מטרה של השיעור הזה היא להבין עד כמה שניתן את הייחודיות של אופן התשלום הזה בתוך העולם של נזקי ממון, ולשאול את עצמנו עד כמה הסיפור הזה של תשלום מגופו על ההיבטים הייחודיים שלו ועל העולם הסברתי שעומד מאחוריו, עד כמה הוא ללמד על עצמו יצא, הוא בעצם מרחב ייחודי בתוך דיני נזקי ממון, שאומנם אנחנו כישיבה לומדים אותו המון זמן יחסית לאבות האחרים. אנחנו לומדים את יחידת שור תם ומועד כמעט חודש, אפילו יותר מחודש, בתוך הסך הכל של זמן חורף, אבל בסופו של דבר, הרציונל, ההיגיון העמוק, והסברות העמוקות שמלוות את דיני שורתם ואת התשלומים הייחודיים שלו, הן נשארות תחומות בתוך דיני שורתם, ולא נצפה לראות, לא נצפה לראות השפעה שלהם על שן ורגל, ובטח שלא על בור ואש, שהם כבר בכלל לא נזכה בעלי חיים. לעיסוק בסוגיית שורתם אין המון נפקמין הלכתית, רק שנשים לב בתוך איזה מרחב אנחנו נמצאים, יש למועד, על פניו אין בכלל נפקא מינה הלכתית, כי אין לנו ההדעה היום, כשאין לנו סמוכים. לטעם לא צריך ההדעה, אז אפשר לכאורה לדון, אבל הרי להלכה נפסק כרבון הברי דרב יהושע, שפלגה נזקה, הוא כנסה, בדיני כנסות, אנחנו לא יכולים לדון בימינו, כשאין לנו בית דין, סמוכים, ולכן הנפקא מינה הלכתית, היא מועטת, היא כן קיימת. היא כן קיימת כיוון ש... גם שאנחנו לא יכולים לגבות נסות, כפי שדיברתי בשיעור שהיה על פסיקות בנות ימינו בנושא נזקי ממון, יש השפעה לעצם החיוב, יש אפשרות לגבות כנס באמצעים אחרים, ויש גם אפשרות וחשיבות לדיינים לדעת מה היה אמור להיות דין תורה, כדי לדעת לקרב אליו בפשרה הקרובה לדין. אבל אני רוצה גם להזכיר נשכחות, שיצאנו למסע של מסכת בבא קמא, ולמסע שנזכה ממון, דיברנו על כך, ואני חושב שחשוב שזה ילווה אותנו, שהלימוד בסדר נזיקין לא נועד רק להכשיר דיינים, בוודאי גם לעשות משפט וצדקה בארץ, וכל אדם דין אמת לעמיתו, כאילו נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בוודאי גם, אבל גם דיברנו על כך שגדולי ישראל מדברים על כך, שישועות זה סדר נזיקין, זה לא רק בקיום נזיקין, זה גם בלימוד נזיקין. יש משהו בלימוד שמכוון, אלא ישועה שבסדר נזיקין, שהוא לא רק עושה סדר בתוך המציאות הבעייתית שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים במציאות בעייתית. אנשים מזיקים אחד את השני, אנשים תובעים אחד את השני, ואנשים מגיעים לבית דין כיוון שיש ביניהם חוסר יכולת להגיע לשלום עמוק ופנימי בתוכם. יש ביניהם מידות לא מבוררות, יש ביניהם אינטרסנט, שמביאה אותם פעם אחר פעם לבית דין, וזה תפקידו הגלוי של העיסוק בסדר נזיקים, לפתור את הסכסוכים. ואת הבעיות האלה, ולדון אותם על פי דין אמת לעמיתו ועל פי דין תורה. אבל הרובד הסמוי מבקש משהו יותר עמוק מזה, הוא מבקש לשנות את ההגדרות. מתוך אמונה, הרי ישועה זה לא המצב שבו אני נמצא עכשיו. ישועה זה מקום שיכול לדמיין איך העולם מתפתח, ואיך אני כאדם ואנחנו כחברה, כל אחד בתחומו ובמעגלים הולכים וגדלים, מתפתחים למקום שהוא לא רק מושיע אותנו במובן שהוא עושה סדר בתוך מערכת הסכסוכים שקיימת אצלנו, אלא הוא מושיע אותנו במובן יותר עמוק, ולאט לאט מצליח להעביר אותנו כאנשים וכחברה, סליחה, כאנשים וכחברה, תהליך שמושיע את הגדרות היסוד. ההנחה היא שהלימוד בסדר נזיקין יכול יותר לפתוח אצל האדם את ההבנה שלא תמיד לדאוג לאינטרס שלי בשיא הכוח ובשיא העוצמה, זה הדרך הנכונה לנהל חברה שיש בה שלום ויש בה צדק. כשאני בא לבית משפט, המטרה שלי בסופו של חשבון זה להשיג כמה שיותר. אם השגתי את מלוא תביעתי, אני ארגיש מבסוט, ואם לא, אז לא. העיסוק בסדר נזיקים כישועות הוא בא א', לייצר מצב שבו אני פחות יגיע לבית דין, כי לפי רש"י ותוספות אני פחות גם יזיק. אני פחות יזיק כי עצם זה שאני מבין כמה התורה מתייחסת בחומרה, וכמה הסיפור הזה הוא מורכב, זה יגרום לי שנייה לנשום עמוק ולחשוב על המשפט הבא, אם אני מדבר על נזקים של בושת, של הונאת דברים, או לחשוב על, שאני יוצא עכשיו לטיול, אני אחשוב מראש על הפוטנציאל המסוכן והנזקי, כי אני, יש איזה משהו שמבגר ומבשיל בתוך הלימוד של נזיקין, את האדם ואת החברה ביחסים שלהם לנזק. כלומר, ברמה הטכנית זה זהירות, וברמה היותר מהותית זה גם לאט לאט שינוי קונספט ושינוי תפיסה.
מדי, יהיה ממון חברך, חביב הלכים שלך, הוא משפט אותנטי. כל זמן שיש זכות, עניין, כל זמן שהאדם חתום על כתובה, כל זמן שהאדם יש מצוות הבן על האב, בסוף אנחנו יצורים אנוכיים.
מה שאני אומר, זה שסדר נזיקין עושה בהקשר הזה שתי פעולות שהן אפילו יכולות להתאפס כסותרות. מחד הוא בא ומקבל את זה שממון חברי לא חביב עליי כשלי, אחרת לא הייתי תובע אותו. וסדר נזיקין לא בא לתובע ואומר לו, תקשיב, למה אתה תובע? סדר, נפלת לבור שלו, השור שלו הזיק, בוא תשחרר. זה לא מה שסדר נזיקין אומר. כלומר, בהיבט ההלכתי הגלוי שלו, סדר נזיקין בא מתקף ומאשש את המציאות שבה אדם ממונו חביב עליו פי 10 מממונו של חברו. אבל יחד עם זאת שביד שמאל הוא עושה סדר במציאות הזאת, ביד ימין הוא מקדם משהו שרוצה לפתח עטת את האנושות למקום שכל המציאות הזאת תשתנה. זה מקום קצת באמת משיחי, קצת שייך לעולם הבא. בעולם הזה אנחנו דנים על פי דין תורה, ודנים על פי המקום שבו כל אחד ממונו חביב עליו, והתורה מתקפת את זה, והיא חסה על ממונם של ישראל. אבל במקביל יש בלימוד הזה גם היבט שאמור לפתוח אצלנו מזעור בכלל של המציאות הזאת, פחות נזיקים, יותר זהירות, וגם לאט לאט שינוי בכל תודעת היסוד הפנימית שלנו. אני אומר, זה משהו משיחי, צריך להיזהר לא להביא את המשיח מהר מדי. אם עכשיו אנחנו נגיד, בגלל שבעצם כל אחד צריך שממון חברו יהיה חביב עליו כשלו, אז בגלל זה לא צריך בתי משפט. בוא נעשה רק קבוצות של גישור ודיבור משותף. יכול להיות שהעולם עוד לא בשל לזה. אבל כן, הלימוד בסדר נזיקין אמור עד עד לפתוח שינויים עמוקים בהקשר הזה אצלנו.
גם מעשית. אני חושב שגם מעשית. למי שלומד את הלמדנות עד הסוף, גם בעולם המעשי זה לא רק אנוכי.
שומעים בהקדמה של הרב הרחנן, את הרצון שלו, הרב הרחנן עדיף ללמור קודם מסכת סנהדרין, לפני שמונים מסכת דבא קמא. והקדמה הזאת שבו היטב את המנגינה.
וואלה, לא התכוונתי.
אבל לא התכוונת, אבל זה מה ש...
כוונתי, סדר נזיקין בכלל לא עוסק בזה, גם מסכת סנהדרין, גם בבטרה, גם בבא קמא.
סוגיית פשרה.
כן. וגם מסכת אבות, שהיא גם חלק מסדר נזיקין, וגם היא חלק מישועות, שלא באים רק לסדר את ההסדרים בין האנשים, אלא לשנות את הגדרות היסוד ואת העולם המידתי שלהם אחד כלפי השני. צריך לחשוב באמת מה היחס בין משפט שבא ומכיר בזכות הקניין, ומכיר ב... לצורך העניין אני אדבר בכוונה פופוליסטי, מכיר בחמדנות כמשהו לגיטימי, אני רוצה שהכסף שלי יהיה שלי, ואני לא רוצה לוותר על משהו שעבדתי והרווחתי בשביל הזולת, מה בסדר נזיקין, או מה בישורות של סדר נזיקין, מה בדיוק משתנה? האם עצם הבעלות, כמו שאולי הציע הרב אייל, אני לא בטוח, אולי משהו בסיגים שלה, משהו בגסות של הבעלות משתנה, ולא בכך עצם הבעלות משתנה, זה נושא. לא תכננתי לדבר עליו, אני רק אומר שלימוד הסוגיה לא רלוונטי רק בהלכה למעשה שלה, אלא שאנחנו צריכים להיות מכוונים שעצם לימודנו בסדר נזיקין הוא חלק מתהליך רחב של ישועות. ישועת המרחב הבין אישי וישועת המרחב החברתי מהסיגים והקליפות שמצויות בו פעמים רבות. הצגת הדיון, כאמור, בתשלומי שורתם יש שני היבטים, הגובה חצי נזק והאופן משתלם מגופו. אני מתעלם רגע מהסיפור של חצי נזק. באופן יחסי יותר קל להסביר חצי נזק מאשר תשלום מגופו. כי חצי הוא חצי משלם. ובסופו של דבר הוא כמו השלם רק בחצי. הוא לא בהכרח שינוי בהגדרות היסוד. לצורך העניין, אם חיוב נזק שלם אני חייב שהתרשלתי ב-100%, אז חיוב חצי נזק אני חייב שהתרשלתי ב-50%. לא קשה להסביר. אבל תשלום מגופו הוא התופעה המפתיעה יותר והמשונה יותר בהבנת התשלום של שורתם שמשתלם מגופו. בעצם יוצא לנו כאן מגבלה על התשלום וקביעת גובה התשלום שלא קשורה לשיעור הנזק שנעשה. לא קשורה לשיעור הנזק שנעשה. המגבלה של כמה אני אשלם והקביעה של כמה אני אשלם, אם אני מדבר על חצי נזק, זה קשור לכמה נזק נעשה. נעשה 100, אני משלם 50. אבל אם אני מדבר על תשלום מגופו, זה כבר פותח פתח שהתשלום בסופו של חשבון לא יהיה לפי הנזק. יהיה לו קשר לנזק, אבל לא הלימה לנזק ואפילו לא לחצי נזק. איך מתמודדים עם השאלה הזאת? למעשה זה מייצר בהמשך בשפת חז"ל גם שאלות שמערערות על כל הרציונל הבסיסי של דיני הנזיקים. בדיני הנזיקים הרציונל הבסיסי זה שהמזיק משלם והנזק מקבל כמו שהוא נזק. אז להגיד חצי נזק זה עוד לא מערער על זה. כי המזיק משלם חצי והנזק משלם חצי. אבל להגיד להשתלם מגופו זה מפרק את כל הרציונל הזה בסופו של דבר. למה זה מפרק את... למה זה מפרק את כל הרציונל? מה? תודה. יוצא לי מצב שבו יכול להיות שהמזיק ישלם יתר על מה שהזיק, סליחה, יכול לצאת למצב שבו המזיק נזכר בכלל. אם אני לוקח ברצינות את מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, יכול לצאת למצב שהמזיק נזכר. השור שלי הרג את השור שלך ואני יצאתי מורווח את מה. גם יכול להיות למצב שהנזק מקבל יתר על דמי נזקו. אם שור מאוד יקר הזיק שור מאוד זול, ואני מקיים ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, יוצא למצב שהנזק היה לו שור מסכן ומעוך, הוא מת, ועכשיו הוא מקבל וואחד חצי שור הרבה יותר גדול ממה שהיה לו. זה מערער על כל ההיגיון של דיני הנזיקין, ולכן זה הדבר שיותר צריך לנסות להבין אותו, ויותר מטמיע בדין תשלומי שורתן. שאלות עד כאן? מעולה. כיוון ראשון להתמודדות עם השאלה הזאת, הולך אל ראשית הפרשייה. והולך אל שור תם שנסכל, ומגלה שם שהשור נסכל על פניו שלא כדין בבעלים אלא כדין בשור. הרי השור יסכל, שכל יסכל לשור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי בכלל. אז אם אני מבין נקי כנקי ממש, נקי מאחריות, נקי מאשמה, נקי מתשלומים, אזי דין שור הנסכל בכלל לא פונה אל האדם, הוא פונה אל השור. ראיה שאפשר להביא לכך זה ששור המדבר גם כן נסכל. שור המדבר הוא שור שאין לו בעלים, ובכל זאת הוא נסכל, ולכן עולה פה הבנה שסקילת שור לא הולכת אל הבעלים אלא הולכת אל השור. למה ללכת אל השור ולסכול אותו? הבאתי בדף שלושה כיוונים, יש יותר, הבאתי שלושה כיוונים אפשריים. קודם כל באמת התנחומה אומר שזה דברים שאומות העולם מונים בהם, כלומר יורדים בהם על ישראל. זה באמת נראה לא מובן. מה אתם סוקלים שור? ועוד סוקלים אותו במעמד של 23 דיינים, ועוד שור זה חיה גדולה, אז אפשר לדמיין את זה, וזה נראה לא, עדיף לא לדמיין את זה, אבל לסקול תרנגול, או לסקול, לא יודע מה, חתולה, זה לא, עזבו שזה לא נראה טוב, עזבו שזה אכזרי, מילא, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. ואומות העולם מסתכלים על ישראל ואומרים, חבריה, התבלבלתם, גם אני נתתי להם חוקים ומשפטים לא טובים. זה לא דינים הגיוניים כל כך. ובהקשר של התנחומה, אין לנו רשות להרהר על זה, חוקה חקקתי, חוק כמו פרה אדומה, שור הנסכל. אבל למרות האמירה הזאת של התנחומה, מדרשים אחרים וגדולי ישראל לאורך הדורות ניסו להבין את הרעיון הזה של שור הנסכל. באופן בסיסי, אפשר להגיד שמצאינו שלושה כיוונים עיקריים בזה. כיוון אחד הוא הכיוון, הייתי אומר, הרציונלי והאתי, שהוא בא ואומר שסקילת השור היא כן, בסוף עונש חינוכי לבעלים, זה הדרך שבה הולך הרמב״ם במורה נבוכים, מבחינתו אולי כל נזקי ממון זה מטרתם, לייצר מצב שאדם אחראי לנכסיו, שומר עליהם, וגם סקילת השור שאדם רואה את שורו נסכל לנגד עיניו, ויותר הדגש זה לא על כך שהוא נשכל, אלא על כך שהבעלים מפסיד אותו, ויש בו גם איסור הנאה ולא יאכל את בשרו, אזי פעם הבאה הוא יזהר יותר וישמור יותר על שורו. כיוון שני, חוזר אל ראשית, על ספר בראשית, ולוקח את הפסוקים שנאמרו לנוח אחר המבול, ששופך דם האדם, באדם דמו ישפך, ושם הופיע שהקדוש ברוך הוא ידרוש את דם האדם לא רק מן האדם השופך, אלא גם מן החיה, ומיד כל חיה ידרשנו. החיה, אם ניקח את הפסוקים ככתבם, הופכת להיות כתובת ואחראית לשפיכת הדם שהיא עשתה. וצריך לדרוש ממנה את הדם הזה. וכמו ששופך דם האדם, באדם דמו ישפך, ככה גם החיה דמה ישפך על כך שהיא שפכה דם. זה כיוון שהולך אליו הרמב"ן, למי שראה. אמנם הוא אומר אותו באופן מסויג, בהתחלה הוא אומר, אין בחיה דעת שתענש או תתקבל שכר. אבל אחרי זה הוא אומר, ואולי יהיה כן בעניין דם האדם לבדו, שכל החיה שתטרוף אותו תתערף כגזרת מלכי, וזה טעם סקול יסקל לשור ולא יאכל את בשרו, איננו להניש את בעליו בממון, כי אפילו שור המדבר חייב מיתה. כלומר, אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ן, זה לא עונש לבעלים, הבעלים בכלל לא בסיפור, יש כאן קיום של הציווי העתיק, ומיד כל חיה את ראשנו. מרגע המבול חולל שינוי ביחסי אדם וחיה, האדם הוא שולט בחיות, הוא כבר נמצא מעליהם בבחינת ומוארכם וחיתכם יהיה, נפתחת לו גם אפשרות לאכול את החיות, ויחד עם זה נוצר גם תביעה אלוקית מהחיה ששופכת את דם האדם, ומיד כל חיה את ראשנו. כיוון שלישי,
שבכיוון הזה אפשר להבין שהבית דין של כ"ג זה לא כדי שאנחנו נעניש את החיה, להפוך זה, כי בית דין של כ"ג יכול להכיל במציאות דין אלוקי. שדרשנו, הקדוש ברוך הוא כדרוש, כשאדם הורג שלא מן הדין, גם האדם הרג, אבל אם זה בכ"ג, אז יש פה דין שמיים שחל על ידי הבית דין.
כן,
כמו שלהרוג אדם, אפשר גם בדין הורגים שלא מן הדין, אבל כדי שתהיה מן הדין, כדי שתהיה מדין שמיים, חייב כפי.
אתה כתבת, ערכת את הספר שלי על פרק החובב, ושם יצרנו מושג לדעתי מדהים של צדק טרנסצנדנטי, הוא קשור לרמב"ן. מה הכוונה? לא יכול להיות מציאות שמישהו רוצח והוא יישאר על פני האדמה. כלומר, המציאות מחייבת את זה באופן מוחלט. וזה מסביר גם את איסור ענק, כלומר, זה לא יהיה בעולם.
אני רוצה להגיד שזה הכיוון השלישי, ולא הכיוון השני. הכיוון השני שהצגתי זה, החיה היא הכתובת. מיד כל חיה ידרשנו. השור הוא ממנו דם האדם נדרש. כיוון שלישי שלדעתי עולה במדרשים, הוא כיוון שיותר קשור למושגים שדיבר עליהם הרב ראם כרגע. זה לא שהשור, כשור, כמר שור בלשונו של הרב יעקב, זה לא שהשור הוא הכתובת שלי למיד כל חיה ידרשנו. לא. אלא מאי? נשפח פה דם, וכמו בעגלה הרופה, שנשפח דם ולא נודע מי יקעו, אין לי כתובת לתבוע את הדם, אבל זה שאין כתובת לתבוע את הדם, זה לא אומר שאפשר להשאיר את המצב ככה. הדם הוא יחניף את הארץ. הארץ בולעת את הדם ששופך האדם, ובסופו של דבר היא מסלקת את השכינה, מסלקת את ישראל מהארץ, וזה מציאות שלא יכולה להיות. ולכן אם נשפח דם, אני סוקל את השור לא כי השור אני דורש ממנו את הדם שנשפח, כל דם שנשפח דורש כביכול מעין מחאה עצומה ומעין כפרה. כפרה על המציאות שנוצרה. הארץ צריכה, לארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. הנושא זה לא השור, הנושא זה יותר הארץ. כמו שאומרת המחילתא, שמשווה את שור הנסכל עם הבדלים לעגלה הרופה, ואומרת ששור הנסכל הוא מטמא את הארץ ומסלק את השכינה. מה הוא מטמא את הארץ ומסלק את השכינה? לא בגלל שהוא חיה רעה, בגלל שהוא מייצר מצב שדם נשפך ואין דורש. דם נשפך כמיים ואין דורש. אז לכן אני אעשה טקס שלם ויסקול את השור בבדין של 23, לא כי השור הוא אישיות כל כך חשובה שמצריכה בדין 23, כי דם האדם הוא דבר כל כך חשוב, וכי שפיכתו על הארץ כל כך מטמאת את הארץ, שאני חייב לעשות ממש מעשה של ביעור הרע, כדי להחזיר את דם השופך לאדמה, ושהאדמה תנוח מזעפה, תנוח מטומתה שהתמלה בעקבות שפיכת הדם של השור. אז אם אנחנו מבינים שהכתובת לסקילה הוא השור עצמו. אפשרות 2, מיד כל חיי ידרשנו. מיד מכאן קצרה הדרך להסביר ככה גם את השלומי שורתם. וזה כיוון אחד שאם ראיתם מצוי במאמרי האחרונים בזמננו וגם בכתבי אחרונים עתיקים יותר. שהם באים ואומרים בסופו של דבר, כדי להבין את הסיטואציה המוזרה שלו מכרו את השור החי וחצו את כספו, אתה צריך להבין שמה שיש כאן זה לא חיוב תשלומים על האדם, זה חיוב על השור. כמו שבשור נסכל החיוב הוא לא האדם, אלא חיוב על השור. ממילא זה מסביר למה אי אפשר לגבות תשלום מהאדם, הוא לעולם לא ישלם מן העלייה, כיוון שהוא לא הנושא. הכסף שלו לא אמור להשתתף בפתרון הסיטואציה. מי אמור לפתור את הסיטואציה? השור. וככה באמת מתבטאים חלק מן האחרונים. מצוי לפניכם בדף מקורות בעמוד השני, אפשר לראות את זה אצל הרב גוסטמן. אני קצת עושה לו ציטוט לא הוגן, אבל רק כדי להמחיש, ונראה ברור, דדין מגופו הוא חיוב על השור, לא על בעל השור. ואין בחידושי רב חיים הלוי, דבטם לא מקריה חובת השלומים כלל. מה שיש כאן זה לא תשלומים, אלא רק חיובה דמימילה, דחיל על השור בעצמו. במקום אחר הוא כותב, דחיוב מגופו בשורתם אינו חיוב על הבעלים, אלא השור הוא הבעל חוב בעצם. בעצם יש לנו פה שור שהוא בעל חוב, בבחינת מיד כל חיי ידרשנו, דורשים ממנו לא רק את דם האדם שנשפח, אלא דורשים ממנו גם את דם החיה, או את הדמים שהייתה שווה החיה, שאותה הוא הרג.
נהיה רב אלחנן, אני רוצה להציג הצגה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר פשוטה, שלא התקבלה, שאלה אם נשאר ממנה רשימו. ואני אסביר מה היא. הלמדן חוקר, האם הדין חצי נזק זה תשלום או לא תשלום? וזה מצוי אצל האחרונים. איזה מין תשלום? אני חושב שיש פה משהו אחר. המשהו אחר בא ואומר דבר כזה. כאשר שור תם הורג, הבעלים לא אשמים. מבחינת אשמה, גם השור לא אשם. יש פה כאוס. מה עושים בכאוס? חלוקה. זה בכלל במישור אחר. לוקחים את השור המת, אני אוסיף ואני אגיד יותר מזה. אין שמירה לשור תם בפשוטו של מקרא. אין שמירה. למה אין שמירה? כי בעולם הקדמון חיים עם בעלי חיים. כשאנחנו רואים את התינוק עם השמס, זה נראה לנו משהו משונה, מה התינוק עושה שם? לא, התינוק חי יחד עם השור. לכו לחוות, אתם תשתגעו, יקפוץ עליכם כלב מפה, עגל מפה, איזה תרנגול מפה, ותגידו, מה זה הדבר הזה? אין, ולכן אם שור הורג, זה לא בעיה של שמירה, כי לא צריך לשמור עליו. סירה, לא הורג, אם שור מזיק. אבל מה אומרים לך אם שור מזיק? יש כללים, עושים חלוקה, זה לא דין בכלל, זה לא קשור לנזיקין בכלל, כי זה מה שיש, יש שור חי ויש שור מת, עושים חצי חצי, ואז יש את השאלה של אבסורדים. משאלת אבסורדים אפשר לפתור, אבל עקרונית זה חלוקה. בטח שאפשר לפתור אותה. לא, לא, אז זה מה שאני חלוק, אני טוען, ואני עומד על זה, ואני חושב ש... אני לא אמרתי שחזל אומרים את זה. רק אחרי זה אני מסביר את חזל, ואני חושב שזוהי שיטת רב עקיבא גם כן. במדרש...
אני רק כדי לחדל את הדיון. אני לא... יכול להיות שאני אלך לכיוון תומה, אני רק אומר שהכיוון שהבאתי מהרב גוסטמן, והכיוון שהבאתי מרב חיים, והכיוון שמציע הרב יעקב במאמרו, זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שיש כאן את דרישת התשלום כביכול מן החיה. זה כיוון אחר.
זה לא מה שהם אומרים, אמרתי, אני אומר משהו אחר, יהיו לי לפני זה, אחרי זה אני מוכן להגיע אליהם. ברור לי שזה פשט צורה ולבש צורה, וזה נמצא ב...
בגלל הקושי בלהבין את התופעה של התשלום מגופו, הם הלכו לשור נפקל, ומשם הסבירו.
אני טוען שזה לא תשלום, יש בעיה של אבסורדים, דיבר הכתוב בהווה, בדרך כלל השברים דומים, אותו דבר, עכשיו אנחנו מציירים איזה שור ציפלונג, שנגח שור מיליונר, לא יודע מה, ששווה הרבה כסף, אבל המצב...
אני אתייחס את זה בהמשך, אני רק אגיד שכדי לעורר את הדיון, שאותי זה קצת מקומם, לחשוב שהשור שלך הרגת השור שלי, אז אנחנו שותפים בפתרון הבעיה, אנחנו לא שותפים, אתה הרגת לי שור, אנא תשלם. אז אני אגיע לסברה הזאת בהמשך, אבל קשה לי לקבל אותה כקומון סנס.
אני יודע, קשה לך לקבל, כי אתה לא חי חיים עם בהמות ועם חיות. אין לי קושי למה חז"ל לא קיבלו את מה שאני אומר.
לא, כי גם שהם חיו חיים של חיות ובהמות, אם הצון שלך עבר בשדה שלי, גם אתה תסכים שלא נגיד, טוב, קרה משהו לא נעים, בוא נשתתף ביחד בפתרון הבעיה.
אבל לא על זה מדובר.
מיטב שדה הוא ומיטב כרמו יש עליהם.
אבל לא על זה מדובר.
בסדר.
אתה אומר כנגד מצד צעקת האחריות, והטענה היא שבטעות אין אחריות.
נכון.
בסדר, אני הולך גם להגיד את זה.
ולכן אין שמירה. עכשיו, אין לי בעיה להבין למה העבירו את זה. אין אחריות, אין שמירה. ויש חלוקה, עכשיו אתם שואלים שאלות של אבסורד, זה תפקיד של בית הדין לפתור, זה לא בעיה לפתור את זה בכלל. התורה היא לא ספר משפטים, התורה מדברת עקרונית. במציאות של החיים נוצר מצב, אז יש לנו חלוקה, חלוקה היא לא מדין. אחרי זה השאלה מה נשאר מזה, לדעתי, זאת שיטת רב עקיבא גם כן.
אין שמירה בפשט תורה, אבל תנאים זה לא ככה, וזה עושה את העיכוב.
מי אמר לך שאצל רב עקיבא יש שמירה?
של רבי מאיר,
נכון? ופשט רבי
מדרש,
לא ככה.
אפשר לזהות את רבי עקיבא עם רבי יהודה, ואז פותרים את הבעיה. אבל שנייה, אני רק רוצה להגיד, הכיוון שהרב ראה מציג, אני הולך אליו לאט לאט, אבל אני רק אומר שהכיוון...
לא, זה כיוון יולי, זה לא, אחרי זה גם אני יודע מה יש בהמשך.
כן, בסדר, אני סוקר את הדרכים שנאמרו בפתרון הבעיה. הדרך הראשונה שנאמרה בפתרון הבעיה, הלכה למקום של שור נפקל, זיהתה את השור ככתובת וכמוסה, הפתרון של הבעיה, ואמרה גם בשור שנגף שור, הכתובת לפתרון הבעיה הוא השור, ובעצם לכן השור משתלם מגופו, כביכול השור משלם מגופו, ולא ממש משתלם מגופו, יונתן.
זה רק רציתי לאן שמפורש כדברי הרב רמב"ם בירושלמי, שעל המשנה של הנזק והמזיק בתשלומים, הוא כותב, משלמים חצי נזק מכאן שמחצין את הנזק.
עיין בדף המקורות.
זה עובד
מאוד יפה בחצי נזק, זה פחות, מסביר למה צריך... לחלק את
הנבלה, לפחות תסביר. זה פשט התורה, גם את המתי חצון, מה אתה רוצה? אני לא...
גם
את פשט
התורה, אם כל הסיפור היה רק לעשות חצי חצי, כי אף אחד לא אשם, אפשר היה לנסח גם את פשט
המקרא, אפשר היה לנסח את המקרא. אוקיי, אני מסתקרן לשמוע מה חושב הרב עמיחי על מה כן, אבל לאט לאט, בואו נגיע לזה לאט לאט. הלאה, אני רוצה, עכשיו, אני רוצה להקשות על הכיוון הזה, שהציעו, שעולה מתוך הניסוח בדברי הרב גוסטמן, ושהציעו במאמריהם, מי שהספיק לראות, הרי הרב דוקטור או פרופסור דוד סבטו והרב יעקב נגן, אני חושב שהכיוון הזה הוא כיוון בעייתי, בסדר? הוא כיוון בעייתי קודם כל בהבנה, כאילו ממתי שור זה מישהו שמשלם, שיש לו כסף, וכמו שכותב גם סבטו בעצמו, השור בתכלס, מה אכפת לו? הוא פשוט מחליף בעלים, הוא מכרו את השור החי וחצו את כספו, הוא לא בדיוק משלם, הוא פשוט עובר להיות אצל בעלים אחרים. קשה להתייחס אל השור כבעל בחירה. גם בהבנת סקילת השור אני נוטה יותר לתפיסה שזה לא מיד כל חיי ידרשנו, אלא כמו שהציג הרב ראם, צדק יותר עמוק, כפרה על האדמה. לא שאני עכשיו הולך לשור ודורש ממנו את דם האדם שנשפח. אני דורש את דם האדם שנשפח כי נשפח פה דם. ולא אכפת לי אם זה שור, עושה או תרנגול, האישיות שלו לא מעניינת אותי. קל וחומר שאני לא יכול לדבר על השור כאישיות שצריכה לשלם. זה גם לא כל כך מתאים לפתרון הזה. כי אם השור הוא אישות שצריכה לשלם, אז מה עושה פה השור המת? למה הוא מכרו את השור החי וחצו את ספו? וגם את המת יחצו. הוא לא כל כך קשור לנושא, ולדעתי, קצת בסברה הזאת מתנוצץ אור העולם הבא בעולם הזה ממש. כלומר, באמת לעתיד לבוא, אנחנו יודעים שמלא הארץ דעה את השם, ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ושהחיות והבהמות יהיה בהם בחינה מסוימת, של אחריות, ושל שלום שישכון בארץ וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואז אם נמר באמת טורף את הגדי, נוכל לבוא אליו ולהגיד לו, אתה לא בסדר וכו'. אבל זה בעולם של העתיד לבוא. בעולם שלנו, החיות, אין מה לעשות. לא נמצאות עדיין בקומה ובמדרגה הזאת. ולהתייחס אל החיה, זה קצת קשור לדיון שהיה בתחילת השיעור. זה קצת להביא את העולם הבא לעולם הזה. קצת לנסות להביא עולם שבו באמת יש המציאות והגדרות היסוד של המשתנות, ולהסביר איתו תהליכים ודברים ששייכים לעולם הזה שלנו. בעולם הזה שלנו, שור איננו אישיות משפטית, שאפשר לתבוע את כספה. ולכן הכיוון הזה, לעניות דעתי, קשה ולא מסביר דיו את העניין של תשלום שורתם מגופו. הלאה. לכן אני רוצה שנייה לשנות כיוון. ולא לחשוב על סברת תשלום שורתם מגופו, אלא ללכת אל גדרי תשלום שורתם מגופו, ומתוך הגדרים לנסות לחשוב מחדש על הסברה. גדרי תשלום שורתם מגופו, יש בהם שתי מחלוקות עיקריות. שתי מחלוקות תנאים עיקריות וגדולות. מחלוקת אחת היא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, בגדר הוא מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. מחלוקת שמתגלגלת אחר כך בבבלי למחלוקת על מעמד הנבלה, או יותר נכון על מעמד שבח הנבלה ופחת הנבלה. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה שיש, היא מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מחלוקת בעלת נפקמינות רבות, אם השור יוחלט או יושם בבית דין. נזכור בקצרה את שתי המחלוקות האלה, ומתוכם ננסה לשוב ולשאול את יסוד הסברה של תשלומי שורתם. אז קודם כל, כשמתבוננים במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במדרשי ההלכה, הדבר הראשון שמדרשי ההלכה עושים, זה להחזיר את השפיות למערכת של שורתם, מתוך תשומת לב לכך שאם לוקחים את תשלומי שורתם כפשוטם, הם מערערים על כל העקרונות של דיני הנזיקים. ולכן מסבירים מדרשי ההלכה, אני כרגע לא מדייק על ההבדל בין המחילתות באופן כללי, מסבירים שהפסוק בשווים הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על שברים שהם סך הכל שווים במחירם. כיוון שאם אנחנו מכנסים את אלמנט השווי ופערים בשווי, אז, ואנחנו לוקחים שור שווה מנה שנקח שור שווה 500, אנחנו מגיעים לדינים אבסורדים שלוקחים את העיקרון הזה של תשלום שורתם מגופו, והופכים אותו למשהו שלא יכול להיות מוכל בתוך המערכת ההגיונית של דיני נזיקים, שבהם באופן בסיסי יש מזיק ויש ניזק, ועם כל ענייני השותפות לא יכול להיות שמישהו שהמזיק ירוויח יותר מאשר ישלם, וגם לא יכול להיות שהניזק ירוויח יותר ממה שהוא ניזוק. בסדר? אז זה הדבר הראשון שעושים מדרשי ההלכה, ובעצם מסבירים שבשווים הכתוב מדבר. היה פה ויכוח בבית המדרש, ייתכן שזה גם פשט הכתוב, שכי ייגח שור איש את שור אהו, סך הכל בדרך כלל שברים ובגרות, שברים שמתחככים זה בזה, בסך הכל שברים שווים, ויותר, אפילו אולי אפשר יותר מזה לומר, שבשפת המקרא בהקשר הזה, ברור שלשור יש שווי, אפשר למכור אותו ולקבל עליו כסף, אבל בנקודת המוצא, שור שהורג שור, אני לא שואל כמה זה היה שווה וכמה זה היה שווה. זה שני שברים, ולכן מוכרים וחוצים אותם, עוד בלי בכלל לחשוב על ענייני המחירים וכמה הם שווים. זה דבר ראשון שקורה במדרשי ההלכה, בשווים הכתוב מדבר. הדבר השני שקורה במדרשי ההלכה, זה מחלוקת מפתיעה בין רבי מאיר לרבי יהודה, מה נתכוון פשט הכתוב לומר. מה נתכוון פשט הכתוב לומר? כלומר, מהו המקרה עליו נאמר בתורה, ומכרו את השור החי, וחצו את הספו וגם את המת יחצון. המחלוקת הזאת מופיעה במשנתנו, נקרא מתוך המשנה, פרק ג' משנה ט', שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. נוטל את השור, זה הכי קלאסי והכי קל, שווי השור המזיק הוא בדיוק חצי נזק, נוטל את השור. שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום, כאן יש לנו בעיה, כי אי אפשר לתת את כל השור החי לניזק, זה נזק שלם, הוא צריך לקבל רק חצי נזק. על זה אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. כאן אי אפשר לקחת את השור, צריך לעשות, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה, קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצו, חצית רק את השור החי, איפה השור המת? ואיזה, מה כן לדעת רבי יהודה המקרה שעליו מדבר הפסוק, זה שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 והנבלה יפה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. על פניו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה איננה בשיעור התשלום. בסופו של דבר חצי נזק זה עיקרון שמוסכם על שניהם. המחלוקת היא למה נתכוון הפסוק. האם הפסוק נתכוון בפשוטו למקרה שבו אין חצייה של המת, יש חצייה רק של החי, זה שיטת רבי מאיר, או כמו שחשוב לרבי יהודה לומר, לא, הפסוק דן במקרה שבו התשלום מתקיים על ידי ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. הנפקמינה הממונית לגבי העניין הזה היא אולי לא כל כך דרמטית. בסופו של דבר הנפקמינה היא שבח נבלה, היא כבנאיו למסקנת הבבלי. מה הכוונה שבח נבלה? כיוון שלרבי יהודה מכירת המת היא חלק מתהליך התשלום, הרי שאם הנבלה השביחה בין שעת הנזק לבין שעת העמדה בדין, אז חצי משבח הנבלה הולך למזיק. זאת אומרת, השור שלי הזיק לשור שלך, הוריד אותו משווי של 200 לשווי של 50, אבל במהלך הזמן השור שלך השביח, הנבלה השביחה, לצורך העניין מחיר האורות עלה, מחיר הבשר הטרף עלה, ואפשר למכור אותה לגוי ולהרוויח המון כסף, ועכשיו היא שווה 75. מי מרוויח מזה? על פניו הייתי אומר, הנזק מרוויח מזה, הנבלה שלו. אבל מחדש רבי יהודה, על פי האמוראים בסוגיית הבבלי, ששבח נבלה הולך חצי בחצי. חצי הולך למזיק. אז זה אומנם חידוש הלכתי קטן יחסית, למרות שיכולות להיות לו השפעות גדולות, והראשונים נחלקים בתחולה שלו ובהיקף שלו, אבל כנראה שזה ביטוי קטן למחלוקת מהותית יותר. בסופו של דבר יוצא של רבי מאיר, הנבלה לא מעניינת אותי, ובעצם הפסוק מדבר על איך לשלם חצי נזק. איך לשלם חצי נזק? מוכרים את השור החי וחוצים את כספו. נדייק, איך לשלם חצי נזק מגופו של השור החי. אבל כל הפרוצדורה של למכור את השור החי וחצי את כספו וגם את המת יחצון, בשפה אחרת, השייכות של המזיק בנבלת השור של הנזק, שמייצרת מעין איזה שותפות עכשיו, מייצרת מעין איזה מצב שבו אם הנבלה משביחה, גם המזיק מרוויח מזה, כאילו היא נהיית משהו של שניהם, שצריך לחצות אותו, זה חידושו של רבי יהודה. ומבחינת רבי יהודה, אי אפשר לקרוא את הפסוק, בלי להבין שיש פה לא רק דרך לחשב חצי נזק מגופו של השור, אלא ממש אופן חלוקה אחר, שמייצר גם השלכות כספיות, שיכולות להיות משמעותיות עם שבח הנבלה גדול ביחס לשור, ושוב, אני לא נכנס כרגע למחלוקות הראשונים, בנוגע לכמה בדיוק אפשר להתחשב בשבח הנבלה. אבל סוף כל סוף מתחשבים בו. למור, רבי יהודה מייצר מעין שותפות. למיטב זיכרוני, יכול להיות שאני טועה, במחילתא מופיע שזה רבי עקיבא, נכון? במחילתא דרי מופיע, שיטת רבי יהודה מייצג אותה, רבי עקיבא, שמדבר על אוכלת השור, וזה המחלוקת השנייה שאני רוצה לגעת בה. אבל קודם כל מחלוקת ראשונה, ששוב יכולה לראות על פניו מחלוקת שולית, בהבנת פשט הפסוק, בעיניי היא מבטאת מחלוקת מהותית באיך לקרוא את הפרשייה. רבי מאיר קורא את הפרשייה הזאת ורואה את תשלומים. תשלומים מיוחדים. זה רק חצי נזק וזה רק מגוף השור, אבל זה עדיין תשלומים. רבי יהודה קורא את הפרשייה הזאת ורואה חצייה. חצייה איננה תשלומים. היא מייצרת איזושהי שותפות בין המזיק לנזק. שותפות מפתיעה, מוזרה, כאילו רק בשביל הציור, יום אחרי הנזק, מתקשר המזיק לנזק ואומר, תגיד, מה שלום הנבלה שלנו? היא השביחה, היא פחתה, זה כבר כאילו נהיה משהו שלהם. מבחינת רבי מאיר, סיטואציה כזאת לא נוצרה. איך מסביר רבי מאיר וגם את המת יחצון על פי הבבלי? פחת, שפחתה מיטה, מחצין בחי, לא חוצים את המת. וגם את המת, כלומר, את הערך שירד מלהיות חי ללהיות מת, יחצון בחי, אנחנו חוצים אותו בתשלום מגוף השור החי. אז שוב, גם לרבי מאיר זה עדיין תשלום מיוחד, הוא מוגבל בכך שהוא רק מגוף השור החי, והוא רק חצי נזק. אבל אצל רבי יהודה, המיוחדות שלו היא כפל כפליים. מבחינתו, נוצר שם תשלום שהוא בכלל לא בדיוק תשלום. הוא חצייה של השור המת ושל השור החי, והנפקמין הזה שבח נבלה.
רק שנייה, אם כך, בוא תיקח את רבי עקיבא, אל תכניס את השבח בכלל.
מה?
אני לא בטוח שאני הייתי רוצה לזהות את רבי עקיבא עם רבי יהודה. רבי יהודה הוא מורכב ויש לו כמה ורסיות. רבי עקיבא חוזר להסבר הפשוט שלי.
נכון. מה שאמר הרב רם קודם על שיטת רבי עקיבא של אוכלת השור.
ולכן
אם,
אני
אם אותו רבי עקיבא.
את רבי עקיבא שאומר פה משהו מאוד מפתיע, וזה מתאים לשורים הכללים נכון. הקודמים, שהוא חוזר לפשט התורה, וזה לא תשלום, ואז שיטת רבי עקיבא הבתולית של יוכלת השור, זה הכל, הוא בא לציון גואל, לא צריך בכלל שיעור.
כן.
הוא לשיטתו, זה פשוט, אין דבר יותר יפה מזה.
אני מסכים, מה שאומר הרב רם, זה שבעצם אני סוקר פה שתי מחלוקות, מחלוקת מה זה הוא מכרו את השור החי וחצו את הסוף גם את המת יחצון, ומחלוקת אם יושם השור בבית דין או יוכלת השור. אם רבי עקיבא הוא הדובר בשתי המחלוקות הללו, והוא מכרו את השור החי וחצו את הסוף כספו וגם את המת יחצון, הוא זה שסובר שחייבים לחצות גם את המת. הוא זה שסובר שיש שותפות ושייכות, והוא גם זה שסובר שיוכלת השור, כלומר שלא צריך לבוא לבית דין ולעשות שומה, אלא שהשור כבר יש לנזק שייכות בו מרגע הנזק, זה מתאים כפתור ופרח, שאצל רבי עקיבא לא מדובר פה על תשלום בכלל, מדובר פה על ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. אני רוצה לומר שאפשר גם להגיד שגם רבי יהודה לשיטתו, באיזה מובן רבי יהודה לשיטתו, אמנם עוד לא למדנו, זה הנושא של שבוע הבא, אבל בוודאי מי שעבר על המשניות, והרב רם גם הזכיר את זה כמה פעמים, רואה שלרבי יהודה יש גם שיטה ייחודית בהבנת דין שמירה בשור תם. דין שמירה בשור תם לדעת רבי יהודה, יוצא משהו ממש אבסורדי, שתם חמור ממועד. תם חמור ממועד. לא, זה ברבי יהודה. שתם חמור ממועד, רבי יהודה בדין שמירה בעצם אומר, אם אני שמרתי שמירה שלצורך העניין רק בשביל הדיון, נלמד את זה שבוע הבא, אבל בשביל הדיון נקרא לה שמירה בינונית, במועד אני פטור ובתם אני חייב. איך יכול להיות? הרי מועד זה המצב החמור יותר, הוא כבר נגח שלוש פעמים, אבל אם נחבר את הדברים לכאן, רבי יהודה הוא חלק מתפיסה ומתודעה שלא רואה את דין שורתם כל כך כתשלום. באמת בשביל תשלום, בשביל חייב אותי בתשלום, צריך שיהיה איזשהו עוולת שמירה שלא שמרתי כראוי. אבל אם אנחנו לא מדברים על תשלום, אלא מדברים על יוכלת השור בשפת רבי עקיבא, על הוא מכרו את השור החי וחצו את כספו בשפת רבי יהודה, מעין שותפות שנוצרת, אז גם אפשר להבין למה שמירה לא תעזור שם. אז מה אם שמרת? אז מה אם שמרת? אני לא בא אליך ואומר, אתה לא בסדר שלא שמרת. אני בא ואומר שנוצר כאן סיטואציה משותפת שאנחנו צריכים לפתור אותה.
ורש"י כותבים את הנבלה. אז השאלה היא, מה זה יכול להגיד רגע, ואיזה מישהו כותב, אני רוצה לתבוע חצי מהנבלה, ואלה דין, זה שקרה את הנבלה, אז לכאורה, הוא יכול לתבוע את הנבלה, הוא לא יצא לשלם את החצי
נבלה. לא נראה לי שזה אפשרי, כי שוב, למסקנת הבבלי, הוא גם לא יכול לתבוע את הנבלה בכלל. למסקנת הבבלי, כל שיטת רבי יהודה, החידוש שלה זה שבח נבלה איקה בניו. אם הנבלה שבחה במהלך הדיונים, אז אני מקבל ממנה חצי. זה בסוף ההשלכה. גם לדעתו, אין הכרח עכשיו לחצות את הנבלה באופן פיזי. בסדר? לקחת מסור ולחצות אותה, או אפילו למכור אותה ולחצות. הנבלה תישאר שלה ניזק פיזית. רק ששבח הנבלה יתחלק ביניהם. הרב עמיחי.
שתי שאלות. א', למה שבח ולא חד? אם שיטת רבי עקיבא, חודרת על פשט הכתובים, שיש שותפות, שיש שפייה, למה שבח ולא פחת? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אולי יותר משמעות, למה גם במועד? הרי גם במועד, זה לא רמבה, זה לא רק מישהו שחולק על זה, עושים חצי חצי בשבח. אם זה חדרה לפשט פסוקים, כמו כזה שיטת רבי עקיבא, שוקלת, שעודדים בשעותה, זה לא גם נכון בשעור מועד. ככה שלא נראה שהחיבור הזה הוא בכלל, שהחיבור של שיטת רבי עקיבא לשיטת רבי עקיבא.
אוקיי, אז קודם כל,
כן. אפשר להגיד משהו? זה הכל בעיה, זה לא בדעה של רבי יהודה. זה הכל בעיה שהמוראים בבבלי מבינים את רבי יהודה. פשט רבי יהודה ברור שזה לדעתי, הרבה יותר ברור שצריך לזהות אותו עם שיטת רבי עקיבא. אתה אומר לפי סוגיה.
מה שאומר הרב עמיחי זה שתי סיוגים לדברים שאני אומר. ומה שאומר יאיר, המכונה קיפי, זה שה... ברובד התנאי דבריי נכונים, ואני מסכים עם שניכם, ברובד התנאי, בוודאי רבי יהודה מתעקש שיהיה גם חצייה של המת. הרב עמיחי אומר בצדק שבסוף זה שהגמרא לא אומרת את הדברים על פחת נבלה, אלא רק על שבח נבלה, ואם נקבל את שיטת הרמב״ם שזה לא דין ייחודי בתם בכלל, אלא דין גם במועד, אז הדברים שלי פחות חזקים, אני לא בטוח שזה בכלל, בהכרח שיטת כולם, כמו הרמב״ם, אחד, ושתיים, צריך לדון למה הגמרא ירדה מהרעיון הזה של פחת נבלה, אבל אני משתמש בשבח נבלה, כפי שגם דיברתי בדברים שלי, כביטוי קטן שנשאר לעמדה עקרונית יותר של רבי יהודה שמובאת ברובד התנאי.
עד עכשיו שמעתי ביאור פשט, גם דברי הרב רמב"ם ביאור פשט, אני לא שמעתי שם חידוש גדול, תגיד שזה לא תשמורים, זה ביאור נכון של הפשט. את המהות, עוד לא הבנתי. להגיד שבגלל שיש כאוס,
אמרתי שאני קודם כל הולך לגדרים ומתוכם מנסה להציע את הסברה. כן, הוא לא הצעתי את הסברה.
לא נגע את הבמות, גם הרב רם לא נגע במות.
לא, הרב רם דיבר על שותפות.
לא עסקתי בסוגיה, עסקתי בנקודת הפתיחה. בגונת הפתיחה, מהות של חלוקה מובנת לי היטב כאשר יש לגיטימיות לחיים עם בעלי חיים, יש לגיטימיות לנגיחה ברמה מסוימת, והלגיטימיות יוצרת חלוקה. את זה דיברתי בשלב היולי. עכשיו צריך לראות, א', האם זה נדחה לגמרי, חזל, אולי ברבי עקיבא אני יכול להשאיר את זה, אבל ברור שבפועל זה לא נשאר, האם נשאר רשימו מהדבר הזה, ואני חושב שנשאר רשימו, צריך להגדיר מה רשימו, וזה אני לא גוזר.
נשאר הרבה יותר מרשימו. וכאשר אנחנו למדנו את הסוגיה, זה משיטת רבי יהודה ורבי עקיבא, הדוגמה הראשונה שקפצה לנגד עיניי מיד, הייתה גמרא במסכת בבא מציעא, בדף כ"ז. שם, בדין סימנים, אנחנו למדים, שאתה, שהניזק, שהמוצא ניחלה להשיב את העבודה בסימנים היא, משום שכאשר הוא יהיה מאבד, הוא ירצה שישיבו לו בסימנים. במילים פשוטות, לעניות דעת, היסוד שמגדיר את השותפות הוא מעין אמנה חברתית. מדוע אנחנו זקוקים לאמנה חברתית כך? שגם אתה עוד יותר שותפים, וגם אני הולך לשותף רבים. אני היום אני זה, ומחר אני המעשה. ולכן, אנחנו יוצרים כאן הגדרה של חוקי תנועה ברשות הרבים, חוקי התנועה ברשות הרבים אומרת כך, לכן, אני חוזר, הוא אומר, לא רק תשלומי נזק הם סוג של אמנה, אלא גם תשלום מגופו הוא ביטוח צד ג' קלאסי. ברור שמדובר כאן בחוקי תנועה ברשות הרבים, אני לא הייתי לצאת עם השור מהבית, אני יודע, שמחר אני פושט את הרגל, כי השור שלי ינגח פיל שהגיע עכשיו מהודו, פיל צעיר שהגיע מהודו, ועלה מיליארד שקל להביא אותו. לכן, ברור, אני יודעת אם זה היסוד. היסוד הוא אמנה חברתית שיוצרת שוב.
אני אגיע לסברה ואני אגיד דברים קרובים לדבריך, אני רק אומר שבתוך דבריך יש הסבר טוב ללמה חצי נזק ברשות הרבים מגופו, אבל למה גם ברשות הניזק שזה שיטת חכמים וככה נפסק להלכה, זה פחות מסביר למה האמנה החברתית באה ואומרת שאם השור שלך נכנס לתוך השטח שלי ונגף את השור שלי והרג אותו, עדיין זה רק חצי נזק ועדיין מגופו, אבל אני בכל זאת חושב שהכיוון של האמנה החברתית צורך הדיון הוא כיוון, כיוון נכון.
אני לא רואה שום פער בין מה שאתה אמרת למה שאמרתי, זה באותה שפה. בסדר, זה באותה שפה. לגבי הרשות הניזק, זה בדיוק מה שקראתי לזה רשימו. ברור שברגע שזה עובר למושגים משפטיים ולתשלום, אז אני צריך להבין מה התחולל פה, והרשות הניזק שלך הרב אלחני מדהימה, בשביל להבין שזה לא נשאר כמו שאני הצגתי, ואני לא התאמרתי להגיד שזה נשאר. לא חלמתי על זה. ברב עקיבא זה נמצא, ואני באמת לא בטוח של רב עקיבא יהיה דין ברשות הניזק. אני לא משועבד שרב עקיבא יסכים לכל מה שמופיע בגמרא.
רבי יאל, אתה מסביר ככה את פשט הפסוקים?
כן.
פשט פסוקים זה לא מחזיק לך.
חד משמעי.
כי המנה חברתית זה מגופו. אבל למה לעשות חצי-חצי? למה שותפות? למה שבן אדם עשיר רוצה לעשות שותפות עם בן אדם עני? אין הצדקה, המנה חברתית לא מצדיקה שותפות. יכולה להצדיק אולי הגבלת השלום, אבל היא לא מצדיקה שותפות.
כי גם אין את הדיון אמיתית. אני אשקף את כל הדיון. הרב רם מדבר על שותפות שנוצרת שהיא לא תשלומים, אלא אחריות משותפת לפתרון הבעיה. הרב יעל שואל מה הסברה, ומציע שהסברה היא אמנה חברתית, שברים זה דבר יקר בסוף, ודבר שצריך להסתובב במציאות, כמו שאני לא רוצה, אני מוכן שאם השור שלי ימות, אני לא אקבל תשלום מלא, אלא יהיה גם הגנה מסוימת על המזיק, כי אני יודע שגם אני יום אחד יכול להיות מזיק, ואיזושהי מעין איזו הסכמה חברתית שהתורה מניחה בתשתיות החברה היהודית שבאה ואומרת, נכון, אתה יכול לבוא ולהגיד, תביא לי את כל השור שלי שהרגת, שהשור שלך הרג, אבל זה כל כך פוגע בחברה שעדיף שיהיה חצי נזק מגופו. על זה אומר הרב עמיחי, זה מסביר למה חצי נזק, זה אולי מסביר למה מגופו, כלומר שיש הגבלה ולא מחייבים אותי לשלם מהעלייה. זה לא מסביר את הקצה של רבי יהודה לצורך העניין, של מכרו את השור החי וחצו את זה פה וגם את המתי חצון. הסיטואציה הזאת היא כל כך עשירה וכל כך מייצרת שותפות ביניהם, שבשל המנה חברתית היה מספיק לומר, בוא נגביל אותך שלא תשלם מהעלייה, למה צריך גם לחצות את המת? הלאה. על המחלוקת השנייה שאני רוצה לגעת בה כחלק מהניסיון להגיע לסברה, עד כמה שידנו משגת, אני בטוח שלא נצא עם סברה מלאה ב-100%. למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, בוא נקרא בפנים רגע, אומר רבי עקיבא, הגמרא אומרת שור שווה מנה שנקח שור שווה 200, אני בלמד ג' עמוד א', שור שווה מנה שנקח שור שווה 200, ואין אלה ולא יפה כלום, נוטל את השור. הביטוי הציורי, נוטל את השור, הוא ציורי, הוא מצייר מצב שבו אני מקבל שור ולא כסף. כתוב ומכרו את השור החי וחצו את כספו. למה כתוב נוטל את השור? מדייק את הגמרא, מתנית אינמן, רבי עקיבא היא. באמת, אצל רבי עקיבא נוטלים את השור. דתניא, יושם השור בבדין, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. שימו לב, דיוק לשוני, המחלוקת ביניהם זה לא רק אם הוחלט השור או יושם השור, אלא המחלוקת ביניהם, ואולי מחלוקת עקרונית לא פחות, זה איפה מתרחשת הסיטואציה. יושם השור בבדין, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור, חסר המילה בבדין. על פניו, בפשט דברי רבי עקיבא. השור מוחלט לניזק ולא צריך ולא מגיעים בכלל לבדין. זה מדויק גם בהמשך הסוגיה.
תביא קבלה, כמה זה עלה לך? תביא קבלה, כמה זה עלה?
לא קבלה. קח את השור. לא קבלה.
לא, צריך להסכים כמה זה עלה.
לא, אבל פשט דברי רבי עקיבא, וזה גם מה שהמשנה מתארת, אם אין הנבלה יפה כלום, נוטל את השור. ברור שצריך לדעת את השווי שלהם, אבל כשאתה אומר תביא קבלה, אתה מכניס פה גם כבר את בדין פנימה. לפי רבי עקיבא אין פה בדין בכלל. הסכמה משותפת שלנו. במייקה מפלגה, רבי ישמעאל סבר, בעל חוב הוא, וזוזי הוא דמסיק לי. יש פה חוב. חוב זה קלאסיקה של תשלומים. פגעת, אתה חייב לי כסף. רבי עקיבא סבר, שותפי נינו. שותפים. וכמפלגה בהיקרא, הוא מכרו את השור החי וחצו את כספו. רבי ישמעאל סבר לבדינה כמזהר רחמנה. רבי עקיבא סבר לניזק ומזיק מזהר לו רחמנה. בכלל השאלה, המחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל זה לא רק אם יוחלט השור או הושם השור. המחלוקת היא אל מי התורה מדברת בפרשייה. לדעת רבי ישמעאל התורה מדברת לבית דין ואומרת להם תקשיבו, אתם בית דין אתם רגילים לגבות נזק שלם מהעלייה, פה אל תגבו נזק שלם מהעלייה, תגבו חצי נזק מגופו. ולכן תלכו את השור לבית דין, תשומו אותו ותקבעו את התשלום. לפי רבי עקיבא, הכתובת של הפסוק זה בכלל לא בית דין. זה כאילו פרשייה, אני אציג את זה ציורית, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בא משה רבנו לתת משפטים לעם ישראל, ושם דיינים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, לפניהם ולא לפני ערכאות של אקום. יש פה עכשיו דיינים שהם הולכים להיות הכתובת של כל פרשיות המקרא. ואז שמגיעים לפרשיית כי יגוף שור איש את שוראהו, המושא של התורה משתנה, אנחנו כבר לא מדברים לבית דין. מדברים עכשיו לשני אנשים שזה קרה להם. ולהם אומרים, מכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. והנפקמינות בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל בהקשר הזה, הן נפקמינות מרובות, לפחות לפי בעלי התוספות ועוד ראשונים רבים. יש פה עולם שלם של נפקמינות בתשלום הזה. זאת אומרת, גם השאלה אם אפשר להקדיש את השור, אבל זה לא רק היא. יש גם את השאלה אם אפשר בכלל לסלקו בדמים. כלומר, אם יכול המזיק להגיד לניזק, יקירי, אני לא רוצה להביא לך את השור שלי. אני לא רוצה למכור את השור שלי, אני קשור אליו. אני מביא לך כסף. לדעת רבי ישמעאל, ברור שאין בעיה בזה. כיוון שהשור הוא רק אמצעי לשומה. אז בוא נבדוק כמה הוא שווה ותשלם לי. לדעת רבי עקיבא, אין לי את הזכות לעשות את זה בתור מזיק. אני חייב לצאת מהסיפור הזה שהשור שלי מכור, ונתתי לך חצי ממנו. או בשור ששווה 100, שנגח שור שווה מנה, שנגח שור שווה 200, אני לא יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אני אתן לך 120, אתן לך 120, רק תשאיר את השור אצלי. לא, אני חייב לתת לך את השור. כיוון ששותפי נינו, כלומר, סיטואציית הנזק יצרה שותפות בין המזיק לניזק. באמת, הדברים האלה של רבי עקיבא הם כל כך מחודשים וכל כך מפתיעים. הם מייצרים לנו גם קושיות רבות, אולי אני אגיע בהמשך, זה מייצר קושייה גם עם ההבנה של פעל גניד כקנסה, כיוון שכנס חל רק מרגע העמדה בדין, אין חיוב כנס לפני העמדה בדין, ולפי רבי עקיבא יוצא שיש פה כבר חיוב שחל, ויש לו השלכות ונפקמינות הלכתיות, עוד לפני בכלל שהם עמדו בדין. זה קורה מהרגע שהשור שלי נגף את השור שלך. אולי בגלל זה, הרמב״ם באמת מזער את הסוגיה, והרמב״ם מבין שלרבי עקיבא יוחלט השור רק לאחר העמדה בדין. ככה מדייק בעל הקצות ועוד רבים בשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם ממזער את רבי עקיבא. הוא אומר, כן, יש דין יוחלט השור, שהוא מגדיר שאני לא יכול למכור, והוא יכול להקדיש, ושאני לא יכול לסלקו בדמים, אבל כל זה קורה רק לאחר העמדה בדין.
רגע, רגע, אתה לא יכול להקדיש בהתחלה?
לפי הרמב״ם?
כן.
לא.
כי אני רציתי להסביר אחרת. יש כמה כללים בש"ס. אחד מהם, למשל, יש במציאת דף י"ג, עמוד א', שבשיטת אביי, עדיו בחתומיו זכים. שם אנחנו אומרים שכבר במעמד החתימה ישנה חלות בתוקף השטר, ישנה חלות בשטר, אבל התיקוף שלו מתרחש הרבה יותר מאוחר, רק כאשר יצטרכו את חתימת העדים. יש את שיטת הסברו של הר"ן על שיטת רבי מאיר ביחס לידי חתימה שלו. גם שם אנחנו אומרים שהחלות של העדות מתחילה כבר ברגע החתימה, אבל התיקוף שלה מתרחש רק בזמן המסירה. לכן, לעניות דעתי כך אפשר להבין את שיטת רבי עקיבא ברמב"ם. כלומר, יש חלות להקדשה ברגע הנזק, אבל זה מקבל תוקף רק בגמר דין. כך רצינו להגיד.
בפשט דברי הרמב״ם, למיטב זיכרוני, משמע שעד העמדה בדין אין כלום. אין בכלל שייכות לניזק בשורו של המזיק.
אז עדיין אפשר להגיד שפלגה נזקת
נעשה.
לא, רק אמרתי שזה בעיה שמתעוררת. יש לה פתרון לבעיה, והפתרון שאתה מציע זה פתרון שמציעים האחרונים, בהבנת איך יכול להיות רבי עקיבא עם פלגה נזקת נעשה. אני רק רוצה להציג כמה פרדוקסלי רבי עקיבא. בסדר? כיוונת. אבל אני אומר בפשטות, הרמב״ם, אני אציג את זה שוב בצורה ציורית, בצורה ציורית הרמב״ם נרתע מהקיצוניות שבדברי רבי עקיבא. בסדר? רבי עקיבא יוצא משהו שאנחנו גם לא מכירים מנזקי ממון, שלא צריך בית דין בכלל, היה נזק, לא רק שהדין כבר חל, הדין כבר חל ויש לו השלכות ממוניות דרמטיות, זה שיטת רבי עקיבא. וכאן אני באמת רוצה לנסות ולהגיע לסברה עד כמה שידי משגת, ואמרתי שהסברה לא תהיה שלמה.
רק שנייה, הרב אלחנן, משהו פשוט לפני הסברה, מבחינת ההגדרה של, של עדת הספק. אם זה תשלום, אז טבעי לבוא ולומר שהתשלום יחול רק בבית דין אם הוא כנס. אם נשאר רשימו שזה חצייה, ממילא יש את היוחלט. לכן, אותה שאלה ששאלתי, היא מגיעה עד הראשונים, הרמב״ם, המאירי, ועד גדולי האחרונים, היא
מסכים,
לא שאלה שולית.
מסכים ב-100%. הראשונים, אפשר לחלק את כל הראשונים בסוגיה, גם על שבח נבלה וגם על יוחלט ואושם השור, לפי עד כמה הם היו מוכנים ללכת רחוק ורדיקלי, עם הרעיון שהציע הרב ראם, ועד כמה הם ישבו בעצם את דין תשלום שורתה מגופו, לדיני התשלומים הרגילים, כיוון שסוף כל סוף קשה להבין דין כזה, שהוא לא קורה בבית דין, ומתרחש משעת הנזק, ומייצר שותפות בין המזיק לנזק. אני אעצים את השאלה ואנסה להציע את הסברה. כשלמדנו פרק החובל, יש דין ריפוי. אדם שחבל בחברו חייב לשלם לו ריפוי. מה קורה אם החובל, החובל אומר לנחבל, תקשיב, יקירי, אני אטפל בך. אני ארפא אותך. אני רופא, מה אכפת לך? הוא יכול לקפות אותו, לא לשלם לו, לרפא אותו בעצמו? אומרת הגמרא, מה פתאום? דמית עליי כאריה ארבה, אתה כמו אריה רוצח בשבילי, תסתלק ממני. אחרי זה הגמרא אומרת, אז אני אביא לך רופא שמרפא בחינם. אסיה דמגן ומגן מגן שווה, הרופא שמרפא בחינם שווה חינם. זה מלמד הרבה לחיים, על חינם. זה מכילה מכל מי שעובד פה בחינם. לא בתורה, חלילה. אבל, מה שאני רוצה לומר, שאם אדם חבל בי, הדבר האחרון שאני רוצה זה שותפות איתו. יקירי, תביא את הכסף כמה שיותר מנוכר וזר, ותסתלק לי מהחיים. בסדר? אבל, ויכול להיות שגם בנזקי ממון, זה הרגיל של נזקי ממון. אם אני, מישהו חפר בור והשור שלי נפל בפנים, או אם מישהו לא שמר על השור שלו, שלוש פעמים השור שלו נגח והוא לא שמר עליו ואז הוא נגח בשור שלי, אני רוצה לתבוע את הצדק ממנו, ואני רוצה לתבוע את השלמת הנזק שלי ממנו. שונה הדבר בשור תם. שונה הדבר בשור תם. לפחות בשורתם, אולי זה בעיקרון יותר רחב בנזקי ממון, ואני רק אקריא הרב אייל, רק מה שכתבתי לעצמי בסיכום השיעור, ואולי כפי שהציע הרב אייל, גם בגלל שוויים הגבוה של השברים, והרצון של האמנה החברתית שהסתבבו חופשי. אז אנחנו שותפים בפתרון הבעיה. זאת אומרת, יש פה באמת בעיית עומק שנוצרה במציאות, ושאנחנו צריכים להיות שותפים בפתרון שלה, והיא כן מייצרת בינינו כמעט באופן מיסטי, כמעט באופן מיסטי, איזושהי שותפות, שעכשיו שווי השור המת שלי ישפיע על שווי השור החי שלך, ואנחנו כביכול שותפים בפתרון הבעיה הזאת. עכשיו אני אומר, הסברה הזאת מתחילת הסוגיה מקוממת אותי באופן אישי. סליחה על הכנסת הרגשות פנימה, אבל לא, זה לא מקומם רגשית רק, מקומם מוסרית. סוף כל סוף, הם נקראים מזיק ונזק. ככה הם נקראים בלשון חז"ל. לאורך כל הסוגיה, וזה נכון בבור, זה נכון באש, וזה נכון במבעה. וגם בשורתם הם נקראים מזיק ונזק. אז איך אני בתור נזק יכול לבוא, בתור מזיק יכול לבוא לנזק ולומר לו, תקשיב, אנחנו שותפים בזה. אנחנו שותפים בזה, בוא נתמודד עם הסיטואציה ביחד. וואלה, אם מישהו היה אומר לי את זה, הייתי אומר לו, שלם לי נזק שלם מהעלייה ותעוף לי מהעיניים. מה אתה מתחיל להגיד, אנחנו שותפים?
סתם רבי, כתב ארבע אבות נזיקים, ושורתם לא נוצב לארבע
אבות נזיקים. אז אני רוצה לומר, שאם נמשיך במשנה, אם נמשיך, קודם כל שור נמצא שם, השור, השאלה איזה שור זה, השור הוא אחד מארבעת אבות הנזיקים, אבל אם נמשיך במשנה שם, המשנה בהמשך באמת אומרת, והנזק והמזיק בתשלומים. זה בדיוק האמירה השערורייתית והקשה להבין, להבנה, שהנזק והמזיק הם שניהם בתשלומים. רגע, אני נזק, למה אני משלם? כי כדי להשלים את הפער שנוצר ואת החור שנוצר, שאין בו השם אחד ברור, אז אנחנו שותפים בהשלמתו. מה זה אומר שאנחנו שותפים בהשלמתו? אתה לא צריך לשלם. לא מצינו נזק שמשלם. אתה צריך להיות מוכן לוותר על הפיצוי המלא שאתה אמור לקבל. כמו שציטט קודם יונתן, מהירושלמי, מה זה והנזק והמזיק בתשלומים? תקריא שוב.
הרב חנן, זה בדיוק לשון התוספתא שמתחילה מהמשנה, כל שחבתי בשמירתו. וזה הבדל בין המשנה הראשונה, וזה שתי גישות בתנאים ביחס לדבר הזה. ושור טעם באמת ביסודו הוא לא מוגדר כמזיק. וזו שאלה של תפיסת עולם, איך מתייחסים לבעל חי בהגדרה כמזיק או לא כמזיק. כן. אני מתייחס לכלב כמזיק. הרב אייל מתייחס לכלב כמה לא מזיק, נכון? כלב זה כלב, יפה מאוד, לא, אני לא התכוונתי כרגע לעשות
מקלוקת. למה לא, זה לא מזיק, זה יצור
הכי נחמד בשביל... יפה מאוד, אני לא סתם אמרתי את זה, התכוונתי לצד הסובייקטיבי, לא התכוונתי מחלוקת בינינו. התכוונתי שמבחינת, וזה מחלוקת תנאים, איך להתייחס לשור, מחלוקת פילוסופית.
כן, עוד רגע, אני רק, מה שהירושלמי אומר, ואני זק והמזיק בתשלומים, משלמים חצי נזק, מכאן שמחצין את הנזק, מכאן שזה מפסיד חצי נזק, וזה מפסיד חצי נזק. או בלשון עריף, והניזק והמזיק בתשלומים, הוא גורס אחרת בירושלמי, מלמד שזה משלם חצי נזק, וזה מפסיד חצי נזק. כן, אתה מפסיד, אתה לא משלם, אבל אתה מפסיד מהפיצוי השלם שהיית יכול לקבל. כי באמת שאני נפגע, התביעה הבסיסית שלי זה לתבוע צדק, ותשלם לי, ובאמת, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ.
אבל יש כאן יסוד אחד של הלכת, זה אולי מאוד חסר בהרצאה. ומה היסוד של תום הלב?
אמרתי, זה שור תם. לא. זה שור תם.
תום הלב של הבעלים. כי אני פעם עסקתי במהירות שלא נעבצע, אגיד מים. ובצדק, זה מאוד מאוד, נהרתי בבצדק, מדינת ישראל צילמה אותי והביא אותי לבית המשפט. משם הגעתי לטובת המשטרה. והיא רואה את הגדיון ההתנהגות שלי. ואני בא ואומר, צודק, 100% אני צריך לשלם את לא בסדר. תיק! חיברתי רק בחץ. כלומר, היסוד של תום הלב מאוד חשוב לנו.
אני לא רק מקבל, אני מאמץ בשתי ידיים את הדברים, באמת, זה עונה על ההתקוממות שלי. בסדר? כי לכן חז"ל קוראים לזה שור תם, אולי במובן מסוים, שור תם זה הדמיה לבעלים שלו, גם אם לא נקבל את התורות העמוקות של המאה שילוח, ששור משתולל בגלל שבבעלים שלו יש שקט פנימי, גם אם לא נקבל את זה, שהקניין שלי מושפע ממני, הביטוי שור תם הוא בוודאי רומז לי פה, ועושה לי פה תחושה שאין פה אשמה. ושיש פה תום לב, וכשיש תום לב אפשר להגיד ואפשר להגיע לסוג פתרון אחר, הוא בכלל לא עובר בבית דין. שוט פנינו בפתרון הנזק, יוחלט השור, ושוב, זה עיקרון שלא כל גדולי ישראל קיבלו אותם, כבר בימי התנאים, רבי ישמעאל חלק על זה ואמר יושם השור בבית דין, רבי מאיר חלק על זה ואמר ואין גם את, וגם את המת יחצון, אבל זה הגישה שמייצגים רבי יהודה ורבי עקיבא. אני רק אגיד בהערה שיש גמרא נורא מוזרה במסכת בבא קמא, שמביאה דין ואומרת עליו, רבי יעקב משלם חצי נזק, ראיתם את הגמרא הזאת? רבי יעקב משלם חצי נזק, ואז הגמרא, מכאן שלחזל היה חוש הומור, נכון, של הגמרא, כי אז הגמרא שואלת, רבי יעקב, מה הבידתם, מה הוא קשור לפה? רבי יעקב אומר משלם חצי נזק. טוב, עם כזה טעות מצחיקה, למה לא פשוט הוסיפו את המילה אומר ומחקו לי את כל הדיון? אז כמובן שבגדולי הפנימיות יש על זה דרשות שלמות, על התיקון של יעקב, אבל יעקב ישתם, כן, יעקב ישתם, ויש פה איזה קישור בין יעקב שהוא ישתם לבין השור התם. תיקחו את הקישור הזה לאן שאתם רוצים, גם בלי חכמי הפנימיות. מה שאומר הרב אייל זה הנקודה הזאת. את התפיסה שעולם הנזיקים לא מייצר נפרדות ונבדלות, ותשלם לי ותלך מפה. תשלים לי את החסר ותעזוב את חיי. הוא מייצר איזשהו התמודדות עם סיטואציה חברתית, קשורה ושותפית שנוצרה בינינו, ולכן אנחנו נשלים אותה בצורה שלא מכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. אנחנו כביכול שותפים בשניהם. ישיב, בכבוד. היה לי עוד מה להגיד על זה, אבל שכחתי.
רציתי רק להגיד שזה בעצם, אם לוקחים את הדבר עוד צעד הלאה, זה הופך את זה להרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, שיש כאן תפיסה, נגיד הרשב"א, שלא קראנו, שהוא אומר שבעצם, כיוון שהתורה קרא להם שותפים, אז כבר שהם מגיעים לבית דין, התורה מחנכת אותם להיות שותפים. זאת אומרת, אם יהיו, אם בעל כוחכם אתם שותפים, ויש בזה אמירה, כמו שראינו, בשם שלנו ראינו את הסיפור הזה, שיש הסבר של רבי נחמן אומר שאדם בא לדין כיוון שהתורה בעצם טובעת אותו לדין. אם הוא לא מתנהג לפי התורה, התורה בעצמה גורמת לו לעשות וידוי ולעשות כל מיני דברים כאלה, ובעצם התפיסה הזאת, ולכן היא גם מופיעה בחוקי השנונה, ולא רק בחוקי התורה, זאת זו תפיסה אזרחית, שיש צעד שעדיף לא להגיע לבית. להגיע לבית דין זה טרגדיה.
שותפים במה? אתה לא אומר שותפים במה? אנחנו שותפים בתנועה במרחב הציבורי, ואנחנו שותפים ביותר משנינו תמי לב כשאנחנו נעים במרחב הציבורי. זה היסוד.
כן, וההליכה לבית דין היא בעיה. היא אומרת שיש כאן איזשהו חוסר סדר. דווקא החוסר התערבות של הקדוש ברוך הוא בתמונה מבטא את זה שהעולם יותר מתוקן.
אני אגיד שאם מחזירים את הדברים אל הפסוקים, אז באמת בפסוקים, בפסוקי נזקי שורתם, יש הבדלים מפסוקי הנזקים האחרים, במובן שהדמויות שמשתתפות מוצגות כאיש וכרעהו. זאת אומרת, גם יש כאיגוף ולא כאיגח, אין פה נגיחה מכוונת, אלא נגיפה שהיא תוצאה של התגוששות, אולי אפילו של התגוששות חברית, וגם יש שם איש ורעהו. איש ורעהו זה לא רק אומר שהם חברים, אנחנו יודעים שגם כי כאשר עקום איש על רעהו, הוא צחון נפש כן הדבר הזה, וצריך לשאול איש, איש מעט רעהו, ואישה מעט שכן, לא זוכר את הפסוק, רגע, על רעהו זה לא בכך החבר הכי טוב שלי, זה כן מישהו שיש לי היכרות מקדימה איתו, ושותפות מקדימה איתו ביצירת החברה. חשוב לי להדגיש שהאמירה הזאת של שותפות ושל שותפנינו, יכולה להתקיים אך ורק, לעניות דעתי, במרחב של שור טעם. ולכן שהגמרא שואלת את עצמה, מה זה הנזק והמזיק בתשלומים, היא אומרת, הנזק והמזיק בתשלומים, זה לא אמירה כמו שהיינו יכולים לחשוב על כלל אבות הנזיקים. שתמיד יש שם איזו שותפות שנוצרת. זה לא אמירה שנכונה על שן ורגל, ולא על בור ולא על אש. אולי נמצא גם שם רשימו של זה, וזו נקודה שצריך לחקור ולבדוק. האם נמצא גם היבט שבו הנזק, למרות שהוא הנפגע, גם שותף בפתרון הסיטואציה, גם שותף באיזה ויתור, כדי לפתור את המציאות הבעייתית שיש נזקים בעולם וצריך להתמודד איתם. אבל בפשטות זה לא המקום שבו זה נאמר. זה נאמר דייקה בשור טעם שיש שם איש ורעהו ויש שם כאיגוף שקורה כביכול מאליו. המהר"ל בבאר הגולה מסביר את העיקרון של, תשלום חצי נזק. אגב ההתעסקות שלו ב... אגב, ההתעסקות שלו בהבדל בין דיני ישראל לדיני הגויים. נקודת המוצא שלו זה שבעיקרון לא אמור להיות בכלל חיוב. לא אמור להיות בכלל חיוב בנזקי ממון. מעין סברה של גרמה, אבל בלשונו, אין ראוי שיהיה חייב האדם על שמירת הבהמה שלו, כי דבר הזה שישמור בהמתו שלא יזיק לאחר, הוא דבר חידוש בתורה. כי לפי הדת והסברה על הנזק לשמור עצמו מן ההזק. כלומר, המהר"ל יש לו הנחת יסוד שאפשר להתווכח עליה, שהיא שהנזק הוא זה שצריך לשמור את עצמו. המזיק מסתובב עם השור שלו, זה בסדר, אני זק, תיזהר, אל תביא את השור שלך למקום שיש בו שור בעייתי אחר.
הוא לא עומד את זה במבחן קוד, כיוון שיש לנו את חוקי המזרח הקדום, שאומרים שזה הדין.
הוא לא הכיר. ואם, לא התגלו עדיין, ואם אי אפשר לו שלא תהיה בהמתו יוצאת לשדה לראות, גם המזיק איך לא תצא בהמתו לראות, זו האמנה החברתית שדיבר עליה הרב אייל. אני רוצה שהבהמה שלי תוכל לצאת לראות, אז אני מוכן לשאת את העובדה שגם הבהמה שלך תוכל לצאת לראות. וגם אתה, אין מי שדן על פי הנימוס כאשר שור של אחד נגח לשור אחר שחייב לשלם. זה לא חוקי המזרח הקדום, זה חוקי אירופה במאה ה-16, שהוא אומר שלא דנים שם דיני שורתם, לא מחייבים בתשלום. והתורה חייבה לשלם למי שיש לו עמו חיבור ורעות, כי מאחר שיש לו עמו רעות, אין ראוי שיבוא הזק מזה לזה, אף על ידי ממונו. שדבר זה, הפך הרעות והחיבור. לפיכך אמרה תורה, וכי יגוף שורש את שור רעהו, כלשון רעות, מלשון התחברות, כמו איש רעים להתרועה, וכעוצה בו הרבה. ומפני שיש להם חיבור יחד, לא יבוא הזק מזה לזה, ולפיכך ישלם ההזק שעשה לו ממונו. המהר"ל מסביר את זה כעיקרון יסוד בדיני נזקי ממון, ובעצם לפיו כל דיני נזקי ממון באים לייצר, נקודת המוצא שלהם זה שבכלל הנזק הוא זה שצריך להיזהר. התורה מחדשת שהמזיק חייב לשלם לו כדי לשמור על הרעות, לשמור על הרעות שיש בין אנשים. סוף כל סוף נוצר לך נזק ממני. נכון שאני יכול להגיד מה אתה רוצה ממני, זה לא אני, זה השור שלי. אבל התורה רוצה שנהיה רעים, אז היא מחייבת מצד הרעות הזאת והחיבור הזה לשלם. אני חושב שדברי המהר"ל כהסבר לכל מערכת נזקי ממון הם קצת קשים, כמו שאמר ישיב, וגם קצת קשים מסברה, למה שהניזק יצטרך לשמור את עצמו? בטח אם זה קורה ברשותו של הניזק, שהשן ורגל מגיעים אליי, לרשות היחיד שלי, ורומסים את השדה שלי, למה שאני אצטרך לשמור? אפשר למצוא את הסברה הזאת. גם בסוגיית שן ורגל ראינו שאולי מי שלא גדר את שדהו, לא התחייב, המזיק לא התחייב בנזקי שן ורגל, כיוון שהניזק לא נזהר מספיק. אפשר לתפוס ככה את כל נזקי ממון. אבל אפשר לקחת את סברת המהר"ל באמת כמעמיקה את הכיוון גם שהציע הרב אייל, בהבנה שהיא ספציפית לשור טעם. בנזקי ממון אפשר להגיד שבאופן בסיסי יש חיוב הגיוני ומוסרי שנתבע מהמזיק לשלם, שלם ישלם, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, זלזלת ברכוש של הזולת, תשלם. בנזקי שור טעם זה באמת מקרה ייחודי, שבו יש נגיפה של שור שנוגף את שור רעהו, תוצאה של פגימה ברעות שקיימת בין אנשים, ולא, היא לא שוברת את הרעות. ובגלל שהיא לא שוברת את הרעות, התשלום, הוא בא להחזיר כביכול את מושג הרעות הזה, וזה יכול לתת איזה אור מקיף להבנה של סוג התשלום שהוא כל כך מוזר הלכתית, של מכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המתח חצון. ורק לסיום, בגלל שאני יודע שיש שיעורים שהתמקדו יותר בסוגיית פל גניזקה כנסה, או פל גניזקה ממונה, אז באמת יש חיבור בין הסוגיות, הראשונים מקשים על שיטת רבי עקיבא של יוחלת השור בלי להגיע לבית דין, שלכאורה היא סותרת את ה... לכאורה היא סותרת את הכלל הפשוט, שבכנס לא מתחייבים, עד שעת העמדה בדין. כי הרי כל הנושא של כנס, מי שמחולל את הכנס זה בדין. בניגוד לחיוב ממון שיש בו היבט טבעי, בכנס, מי שמחולל את הכנס זה בדין. לכן מודה בכנס, פטור. ולכן מודה בכנס ואחר כך באו עדים, גם כן פטור. אבל הגיעו עדים שעשיתי את זה, נכון, אבל אני באתי ועודיתי, אז כבר בדין לא יכול לחייב אותי. החיוב של בדין, החיוב של כנס נוצר רק על ידי בדין. הרייבד מתרס את הקושייה הזאת וכותב ככה, והרייבד זל כתב, דקנס דפל גניזקה שני. דקרנה הוא דמשלם, ושותפי נינו, וכמעוד עי שורך הזיק שורו של פלוני, ברגע שהודיעו לי שהשור שלי הזיק שור של מישהו, קרנה הוא דמחייב אלי, ויקדים ומודה בבדין, למי לא מפתר, וחמת ביעתות הדיידים הוא דקמודה. אומר הרייבד, יש פה כנס שלא מתנהג כמו כנס. הוא חל מהרגע שקורה את הסיטואציה. התשלום הוא תשלום של הדבר עצמו, ולא, נכון שזה חצי, אבל זה תשלום על הנזק עצמו, זה לא תשלום כמו כפל, שהוא לא הדבר עצמו אלא יותר ממנו, ויתרה, יש נפקא מינה להלכה. אם אני הולך ומודה בכנס, ואחר כך באו עדים, למרות שהכלל זה שמודה בכנס ואחר כך באו עדים, פטור, כאן אני חייב. כי כנראה הודיתי בגלל שידעתי שהעדים יבואו ואני אפחד. למה לא אומרים את זה בכל דיני כנסות? זה דין ייחודי לכנס של, של שור תם. כיוון ששור תם, בהמשך דברי הרייבד, לא דמי היכנסה לשאר כנסות. דהך הקרנה. ובדינה כי מודה זיל שלים אמרה לי. הוא בא לבדין ומודה. מה בדין אמורים להגיד לו? הודית אתה פטור, מודה בכנס פטור. כמו שאם היית מודה בגזל, היית נפטר מתשלומי כפל. לא, בדין אומרים לו, לך תשלם. לך תשלם. למה שאני אשלם? הודיתי בכנס. כי זה לא כנס באמת. זה מה שאומר הרייבד. מדובר פה, גם שאנחנו פוסקים להלכה פעל גנית ככנסה, אל נתבלבל לומר שזה כנסה במובן של אין פה תשלום הגיוני עד שמגיעים בדין ומחייבים. כמעט עד רבה, להפך. זה כנס במובן אחר. זה כנס כי זה לא ממון, כי ממון צריך עוד איזה עמדה בדין. כי ממון הוא מחייב לפי מה שאני משלם, לפי מה שהזקתי, וכאן זה לא לפי מה שהזקתי. בסדר? אבל זה כנס כמעט במובן ההפוך, שהחיוב שלי חל כבר ברגע הנזק, הוא באמת לא חיוב ממון רגיל, כי אני לא חייב לשלם לך, אני חייב לחצות איתך את השותפות שנוצרה בינינו, ולפתור את הקושי הלא פשוט שנוצר בינינו כבני אדם. חזקו ואמץ לבכם כל המחלים נעשה.